אז פעם שעברה, אנחנו סקרנו, כבר בסקירה די מפורטת, את שלושת המדרגות, או מדרגות החיבור, שיתכנו לקשר זוגי, אין פחות מזה ולא יותר מזה. אין פחות משלום הנהר, פחות משלום הנהר לא מאפשר חיבור. זה כמו אפר, שאפר לא גביל, אפר לא מתגבל. הפרודות, החתיכות של האפר, לא יכולות להיפך למוצק. החלקיקים של האפר תמיד שואפים להתפרד זה מזה. פחות מזה אין משלום הנהר, ואין יותר משלום הציפור. אלו שלושת המדרגות הלגיטימיות, שמקבילות כנגד שלושת המדרגות של המסיעת ישרים. ההמון העם, ההמון מה שהוא קורא, שלום הנהר. המדרגה השנייה, ושלמי הדת. אז סקרנו את שלושת המדרגות האלו, וראינו ששלושתם נמצאות בטבע האדם. חלקם נמצאים בטבע יותר נמוך, היותר ראשוני, היותר אנוכי, נקרא לזה כך, יותר פרטי, וחלקם, הנטייה העילאית של שלום הציפור, היא חבויה יותר. היא חבויה יותר, ואליה אנחנו צריכים בעצם להעפיל, לא להעפיל אותה, אלא להעפיל אליה. אנחנו הולכים לקראת המצב הזה, ככל שאנחנו משכללים את את החלקים הרוחניים שלנו, תיקון המידות וכולי. אנחנו מתרגלים לשפה יותר כללית, אנחנו מתרגלים להלך רוח יותר כללי, פחות אגוצנטרי, יותר אלוקים במרכז, מאשר אני במרכז. וכך הולכת ומתפתחת בנו הנטייה הציפורית, המופלאה הזאת, וגם הקשר משתבח, הוא הרבה יותר יציב, הוא בנוי על יסודות של כבוד הדדי, הוא הרבה יותר גדול, של השלמה, של נתינה לזו וכו' וכו'. מה שנעשה היום, אנחנו ננסה לראות בעצם מהם המרכיבים של כל אחת מהמדרגה הזו בתוך נפש האדם. הרי כל אחת מהמדרגות האלו, שלום הציפור, מאיפה היא לוקחת את היסודות שלה בנפש האדם? איך היא מתהווה? מה ההד החוזר של המדרגה הזו בתוך נפש האדם? כלומר, מהי ההכנה בתוך נפשנו שדוחפת אותנו לשלום הציפור? מהם היסודות שמהם נרקח שלום הציפור? אך לא סתם אנחנו מתנהלים, סליחה, שלום הנהר, זה להתחיל בנמוכה. מה הם המרכיבים בתוך הנפש שלנו שמאפשרים את שלום הנהר? זאת אומרת, צורת היחסים הזו של שלום הנהר, שכפי שהסברנו, היא בנויה על שמור לי ואשמור לך, על האהבה שאינה תלויה בדבר, על האינטרס הכפול. מה זה בנוי? מאיזה נטיות בנפש האדם? איזה דחפים? איזה חוסרים זה בא להשלים? יש לנו כלל גדול. כל דבר שאדם עושה, הוא בא להשלים משהו. הוא בא להשלים איזה חוסר. רק אנחנו צריכים לקרוא לחוסר בשמו. שלום הנהר הוא בא להשלים חוסר מסוים. מהו החוסר הזה? אדם אוכל, הוא בא להשלים חוסר של רעב, של תאווה, אדם צמא. אז הוא בא להשלים חוסר, הוא צמא. כל פעולה שאדם עושה, וזה כלל שאין בו כנראה יוצא מן הכלל בכלל, אולי זה לא נכון לומר, כי אין כלל שאין יוצא מן הכלל, כך אמרו, אבל על פניו נראה שהכלל הזה הוא כלל מאוד גורף. כל פעולה שאנחנו עושים, אנחנו באים להשלים חוסר מסוים. כל השאלה זה לזהות את החוסר הזה. לקרוא לו בשם, והאדם קרא, והאדם קרא בשמות לכל החיה. היכולת לקרוא בשם לחיות שבתוכנו, לתנועה הנפשית של השלמת חוסר. האדם כל הזמן, הוא מלא חוסרים, הוא כל הזמן מנסה להשלים את החוסרים שלו. אנחנו צריך לזהות את שלושת אפיקי החוסר בנפש האדם. אנחנו צריכים לסמן את ערכו של כל חוסר, את הערך שלו, את היתרון שלו, את הסכנות שיש בו. אנחנו צריכים לדעת להנהיג את החוסרים האלו בדעת, גם בלא דעת, לא טוב. אם אדם לא מודע לחוסרים שיש בתוכו, אם הוא לא משגיח על ערוצי החוסר האלו, שבעצם מניעים את האדם מבוקר ועד ערב חסר מנוחה, להשלים אותם, הוא בבעיה. כי בדרך כלל, אגב, הפעולות היומיומיות שלו יהיו מנוהלות בדרך כלל על פי החוסרים הנמוכים, שהם אלו שדוחפים אותנו בדרך כלל בבחינת שואלים קטנים, מחבלים בקרמים. החוסרים היותר עליונים, קולם הוא קול ענות חלושה. ואם הם לא יזכו ליחס, אם אתם מרגישים שאתם לא מבינים לאיזה את הדבר, כי לא, זה בסדר, זה לגיטימי, לא דיברנו עליהם עדיין. זה הקדמה. אבל בואו לפחות נניח את היסודות האלו, שיהיו מוסכמים לפחות. החוסרים האלו הם הכוח המניע אותנו לכל פעולה. ואם אנחנו לא נהיה מודעים אליהם, ולא נכניס את התהליך הבחירי, כוח הדעת, לא נכניס לתוך התהליך, אנחנו נהיה מבוקר ועד ערב, מונעים בעיקר בעקבות השלמת החוסרים הנמוכים. ובעצם סדר יומנו יהיה בנוי מחוסר והשלמה. חוסר והשלמה, אגב, שזה דבר שגורם עונג. לפעמים העונג נהפך לנגע, כי זה השלמה של חוסר נמוך במידה מופרזת. מצאת הדבש, אכול דייקה, בין תסבענו והקטו. כן? לפעמים אתה משלים את החוסר הזה יותר מדי. לא רק שהוא חוסר נמוך, אלא אתה מלעית את החוסר הזה יותר מדי. ואז אתה גורם חוסר איזון בעצם בין החוסרים השונים. אתה אוכל יותר מדי מתוק. אתה אוכל יותר מדי מלוח. יש לך חוסר למלוח. אני יכול להבין את זה. יש לך חוסר בסידן. אבל למה אתה מטפס על הקירות ומגרד את הקירות? לא צריך להגזים, לעשות פעולות דרמטיות, לא צריך לאכול חצי קיר. בסדר, חסר חסידן, שמענו, הבנו, זה לגיטימי. ואל תגזים. צריך להיות איזה מערכת פיקוח, שבאמצעותה אנחנו מנהלים את המשאלות הלב האלו, של שלושת החוסרים, שאנחנו עוד מעט נקרא להם בשם. אנחנו נקרא להם עוד מעט בשם. וצריך לדעת, אמרתי זה כרגע, אבל אני שכלל את ההגדרה, לפי השתנויות ההרכבה בין החוסרים, כך תשתנה התוצאה. גם בכימיה אנחנו יודעים, כן, מתי H2O, כן, H2O. אתה משנה את הרכב, אתה מוצא מולקולה אחת של חמצן, אתה מקבל כבר חומר אחר. אם זה יהיה H1O, או שזה יהיה HO, 1 ו-1, זה יהיה חומר אחר. חומר אחר. אולי זה יהפך מנוזל לגז, לפעמים מגז אחד לגז אחר. לפי שינוי ההרכבה של החומרים, שבונים את החומר המסוים, כך ישתנה החומר. אותו דבר גם פה. שלושת החוסרים האלו, לפי שינויי הרכבה ביניהם, כמה יש מהחוסר הזה, כמה מזה, לפי זה תשתנה התוצאה. יש פעמים שהתוצאה תהיה שלום הציפור, לפי הרכבה הפנימית בין החוסרים. יש פעמים שהרכבה תוליד את שלום הקדירה, אותה שותפות, קדירת השותפים, קראנו לזה. קדירת השותפים, שיוצרת פעילות מתחת לקורת גג אחד, כאשר עדיין האינטרס האישי של כל אחד, הוא מובלט עדיין, והוא נותן את הטון ואת האופי של הקשר, עם סיכויים טובים יותר, אגב, של המגדרה, להגיע לשלום אמת מתוך החיכוך היומיומי והשותפות בעסק משותף. ויש מצבים, יש מצבים שההרכבה בין החוסרים יוצרת שלום הנהר, שהוא השלום השפל ביותר, שהוא מצביע על נוכחות וחותם ניכר של היסוד או החוסר הנמוך בין השלושה. זה צריכים לקחת בחשבון. אנחנו כל הזמן נעים, כל הזמן, מבוקר בדרם. אם היה אפשר להסתכל מה קורה לאדם הממוצע מדי דקה, היינו רואים שאין רגע שאין שינוי. היסודות הפנימיים כל הזמן הם נעים. זאת אומרת, משטר הרוחות הוא מאוד לא יציב אצל האדם. יש אנשים, ככל שאנחנו יותר מורגלים בעבודה המוסרית, האקלים נהפך יותר יציב. אנחנו מוצאים יותר את האקלים שמונחה על ידי מילוי החוסרים הגבוהים. הנה כבר אני קורא לו בשם, בלי להתכוון. אנחנו נגיד, החוסרים הרוחניים. אתם הבנתם את זה ודאי, נכון? אבל נתאפק הרגע, כי אני באמת רוצה שזה יבוא ביתו בזמנו, אחרי הקדמות האלה. יש אנשים שאצלם אנחנו רואים משטר רוחות שהוא יציב יחסית. ההתנהגות היומיומית שלהם היא מציגה לפנינו איזון פלאי בין שלושת היסודות האלו. אבל איזון שהחוסר הגבוה מנחה את הנמוכים כוללם כאחת, ומזה יוצאת הנהגות ממוצעות שמתאפיינות בשלום ציפור. לאו דווקא בין אדם לאשתו, בין אדם לחברו. זה האדם מאיר הפנים, שער לצורכי הזולת, שיודע לוותר ולחתוך בבשר החי של האנוכיות שלו, יודע לקרות ברית, לקרות את האנוכיות כדי שתהיה ברית בינו לבין חברו. זה טיפוס שמה שמאפיין אותו זה דחף חזק של מילוי החוסר הרוחני. אבל אם אדם הוא לא מתרגל לעשות שלום בין הכוחות האלו, אלא הוא נשלט על ידם, והפעולות שלו הן אקראיות, או יותר נכון, ניזונות ממשטר הרוחות היצרי, בשרירות ליבי אלך, מה שקרוי. האדם הזה בדרך כלל נמצא בתחתית, כן? בתחתית המוסרית. שלום הנהר שולט שם במקרה הטוב, אגב. תזכרו ששלום הנהר הוא שלום שיוצר חיבור. יש כאלה שאפילו את שלום הנהר אין להם. הם אפילו לא יעיזו להודות בכך שהם צריכים השלמה מחברם. הם יעדיפו למות מרעב, והעיקר לא לבקש מחברם את החיטה או את הסוכר או את הביצים. יש עוד למטה מזה. אז אנחנו לא מדברים בכלל. פה זה כבר ממש קורי הכביש שחורים שהשתלטו כבר. זה בלגן. אנחנו מדברים כרגע על שלושת המדרגות האלו. וככל שאדם הוא יותר שליט בנפשו, הוא החסיד המושל, מה שנקרא. הוא מכיר את תפקידי החוסרים האלה, יודע לתת לכל חוסר וחוסר כפי צורכו, כך הוא יכול להשיג את ההנהגה הממוצעת של החסיד. כלשונו של רבי יהודה הלוי, נותן לכעס את חלקו בניצוח וכו'. לכל כוח הוא נותן את שלו. כל חוסר, הוא לא מתכחש. הוא לא מתכחש לחוסרים האלו. החוסרים האלו הם יצירי אלוקים ממש, כי כוחות הנפש מעשה אלוקים הם, ולא ייתנו להשיג גבולם. לכל חוסר יש תפקיד, אבל מה המינון? זו השאלה. אז שינויי הרכבה הם כמובן גם קובעים את חוסן הזוגיות, את המערכת הזוגיות. זה דבר ברור, וזה אנחנו הסברנו פעם שעברה. אני מרשה לעצמי לחזור על הדברים בבחינת כי אדם אומר נחזור לראשונות. זה טוב לכולנו. טוב לכולנו. שהקדמנו את ההקדמה לשלושת מדרגות השלום, אמרנו שהאדם ביצירתו הראשונית, היצרית, מהצד היצרי שבו, הוא שואף לניגודיות. כלומר, זה מצב מאוד מוזר, אבל הוא קיים, שיש שלבים שאנחנו מרגישים שהקיום שלנו ניזון ממה? מהיותנו שונים מן האחר. הדבר הזה יש לו גם שורש בקדושה, אגב. אבל בדרך כלל, כן, ההופעה הראשונית של הטבע הזה הוא דוחף לפירוד. מצב יצרי בסיסי. עיר פרא יולד. אדם, עיר פרא יולד. יש נטייקס, ילדים. זה אצלם מאוד חזק בצורה הטבעית אמנם. צורה טבעית, רכה, טבעית, אבל אי אפשר להתעלם מהאופי הניגודי שיש בין ילדים, מהנטייה של כל ילד וילד בעצם לעשות מניפולציות כדי להרוויח את שלו. האופי הזה הוא אופי שנווה את האדם כל חייו, והוא אחד מיסודות הבחירה החופשית. ראי נתתי לפניך את הטוב, את הרע, את החיים, את המוות. אם אנחנו לא נמצא כוח שמרפא את הניגוד הזה, אנחנו בבעיה. אנחנו בבעיה של ממש. איש את רעהו חיים בלאו. אילולי מוראה של מלכות. איש את רעהו חיים בלאו. זה לא אמר אריסטו, ולא אפלטון, ולא שום רואה שחורות. את זה אמרו חז"ל, במסכת אבות, במשנת החסידות הישראלית. אלמלא מוראה של מלכות. איש את רעהו חיים בלאו. אנחנו צריכים להכיר הרבה טובה לכל המעכבים וכל הרסנים החיצוניים שעומדים בפני המזימה הזו של האדם לתקוף את רעהו. אנחנו מתביישים, אנחנו מפחדים. לא מדבר כרגע על אנשים שרגילים בעבודה המוסרית, שהם כבר נמצאים בתהליך הרפואה וריכוך הנטייה הנפשית הזו. נגיד אחרת, שאצלם הנטייה הזו היא יותר נחבט, היא יותר נמשלת בדרך הכובש, לא בדרך הישר, בדרך הכובש. ואיך אני יודע שזה רק נכבש? כי כשמישהו מרגיז אותנו, בנקודה פרוידנית, פנימית, של פסיכולוגיות המעמקים, יש משהו שרוצה לראות את הזולת מבוטר לשניים לפחות. הוא מקבל שפעת חזירים על המקום. דבר מוזר, לפעמים קצת מבהיל. איך עדיין נותר בקרבנו איזה שורש פורה ראש ולענק כזה, שהוא מברך בכל חותמי כללות את הזולת, באיזה אופן כזה סמוי, נסתר מן העין, שאפילו אדם לפעמים לא מודע לעומק ההתנגדות שיש לו לזולת, שניצח, שהגיע לפניו, שקיבל את העבודה והוא לא, שאמר סברה יותר נכונה ממנו בגמרא. זה. צריך להיזהר. זה הצרת הנושנת. זה המכה הגדולה שהקדוש ברוך הוא יצר באדם. משל לאב שיקה לבנו מכה גדולה, זה היצרה. מסכת קדישים. אנחנו חייבים לרפא את זה. אחרת תהיה בעיה. הרפואה הזו, כמו שאמרנו, הולכת ומתפתחת, כמובן, בסדר העולה של שלום הנהר, שלום הגדרה, שלום הנהר בהתכוונות לשלום הגדרה, שלום הגדרה בהתכוונות לשלום הציבור. ככל שהפורמולה, הנוסחה הנפשית של האדם תהיה מורכבת יותר מבחינה כמותית ואיכותית מיסודות אנוכיים, יותר מיסודות אנוכיים, אנחנו מעמיקים למעשה את התהום ואת הפער בין אדם לחברו ובין איש לאשתו. אני רוצה לתאר את אחד המודלים, אגב, לא רק בין איש ואישה, אנחנו כמובן נדגיש את הדבר בעיקר בתוך זוגיות. מה קורה כשיסודות אנוכיים נוכחים יתר על המידה, שחתימת הפחמן באוויר, הדו תחמוץ את הפחמן, היא גבוהה מדי, התחממות כדור הארץ, הפרת איזונים אקלמיים, מדבריות חדשות, כתבים חדשים, הפרת האיזון, האזורים הטרופיים נעלמים, האזורים המאוזנים נעלמים, וקיצוניות שוררת בכל. דבר שנגרם בדרך כלל כתוצאה מהפרת איזונים. אקלימים בלתי נסבלים. המציאות נהפכת פחות ופחות ידידותית לאדם, שמתקשה מאוד לחיות במצבים של קיצוניות. אותו הדבר שקורה באקלים היום, קורה בתוך נפש האדם. צריך לדעת את זה. ומה שגרם לאקלים הבלתי נסבל במקומות מסוימים בעולם, זה בדיוק הממד של האנוכיות. כי אני רוצה עוד בול עץ, ואני רוצה להעביר עוד שריפה, ואני רוצה לנצל עוד משאב, ולהפיץ באוויר אין סוף, אין סוף של חלקיקי, כן? של חלקיקי דודחפוץ הפחמן, מה הפלא שאני גורם לחוסר איזונים? אז היום האנושות נזעקת, גוואלד, יש את הפסימיסטים שאומרים שאחרנו את השעה, יש את האופטימיסטים למחצה שאומרים שיש עוד סיכוי אבל נדרש מאמץ כלל עולמי, יש את האופטימים שאומרים שנותרו לנו כעשר שנים כדי לשנות לטובה את המאזן. יש פאניקה גדולה היום בקהילי העמוד, ברוך השם שאנחנו אנשים מאמינים, ברוך השם שאנחנו אנשים מאמינים, אחרת כבר מזמן היינו מסתובבים עם הראש ככה לראות שהשמש לא נופלת עלינו, או שאיזה גל צונמי לא מתקרב מגם ים התיכון ועולה על הרי ירושלים. לשמוע את המדענים מדברים היום? תשמעו מה שמדברים, מה שמפיצים. פחד אלוקים. אדם חסר אמונה שרואה היום National Geographic, שעוקב אחרי המחקרים העדכניים על מזג האוויר, בוא נעשה פחד. תראו איזה חומות שעושים שם בחופים שם באמריקה. מתכוננים לעליית הימים. הם כבר עלו. מחכים כבר להתמוטטות של מדף הקרח באנטרטיקה, שעומד להכניס לתוך הימים אין סוף מיליארדים של קובים, והולך לעלות אותם במטר וחצי. עוקבים בחרדה נוראה אחרי התחממות כדור הארץ. זה הופך את האוקיינוסים למקור יניקה של רוחות, שטורנדו, טורנדו מדהים, זה אוריקנים, זה בלגן לא רגיל. אנשים בחרדה עצומה, מחכים למכה הבאה, לרעידת אדמה הבאה, מדברים היום בכלל על רשת עכביש של רעידות אדמה. שרעידת אדמה שקרתה לפני שנה בסין, היא בעצם עושה את דרכה ברגע זה ממש לאפגניסטן. היום יש את תורת הכישורים בכלל, שבעצם רעידות אדמה זה אפקט דומינם בלתי פוסק. וכל הרעידות בעשור האחרון, הם התחילו מרעידה אחת גדולה, שבאפקט פרפר היא מחוללת, זה רק שאלה של זמן. מתי סלע הגרנית של מנהטן, כולה יושבת לסלע, זה רק שאלה של זמן, מתי תתהפך. כל המדענים, עד האחרון שבהם הנחשבים, לא חלוקים על זה. זה רק שאלה של זמן, מתי? שמנהטן, שיושבת על סלע גרנית, היא תחטוף חזק. חס ושלום. האח שלי גר שם. לא, חס ושלום. לא, לא רק בגלל זה. לא, ממש. לא, אמר סתם, זה בשביל המליצה, אני אמר. ודאי, חס ושלום. חס ושלום. זה רק שאלה של זמן. כן. רק שאלה של זמן. ככה הם מסכימים. ותראו את האנשים שיושבים שם בכל הפיורדים שם בנורווגיה, בכל הקניונים האלו. הם אפילו לא יודעים שהקניונים האלה זה סימן מובהק לתהפוכות של סדרי הטבע באזורים האלה. איך נצרו הקניונים האלו? אלו נופים צעירים של מאות שנים שנצרו על ידי רעידות אדמה, של שינוי צורות השטח. זה ברור לכל... והם שמים שם את הבתים שלהם, שטחי המרעה שלהם, נמשכים כבמטה קסמים לאזורים הבעייתיים והלא יציבים האלו. המציאות היא לא מוזנת היום. התנהגות בני האדם. כמו שהדבר הזה קורה, כמו שהדבר הזה קורה בצד הגיאולוגי, בתכסית של המציאות, לא פחות מזה הוא מתרחש בתוך נפש האדם. זה הכל משל למה שקורה בתוך הנפש. רעידות אדמה שמתרחשות בתוכנו, האקלימים הבעייתיים הנפשיים, CO2, רעלנות, כן? יתר בתוך הנפש, רעלנות של יסודות אנוכיים, שגורמים ויוצרים מודלים פנימיים, שהם הבסיס להתפרקות החברה. הם הבסיס לשנאה, לכעס, לאלבון, לנקמה, ובסופו של דבר לפירודים קשים מאוד. אני רוצה להציג פה את אחד המעגלים, אחד מסופות הטורנדו, כן? שנוצרות כתוצאה מנוכחות יתר של מרכיבים אנוכיים, כן? מרכיבים אנוכיים שמתבטאים בחוסרים. אנחנו דיברנו על חוסרים נפשיים ששואפים להשלים את עצמם. כאשר החוסרים ששולטים בכיפה, גם בכיפת הראש וגם בכיפת הלב, כאשר החוסרים השולטים בכיפה הם חוסרים מן הסוג האנוכי, כאשר ניכר חתימת CO2 יותר מדי בתוך תהלוכות האדם ביום יום, אנחנו צפויים למודלים הרסניים בחברה. אחד מהם, בתוך הזוגיות. פה אני רוצה להתמקד רגע בתוך הזוגיות. רובכם לא אנשים נשואים, רובכם כולכם. כן, אולי זה ישמע לכם בערך כמו מישהו שאין לו רישיון נהיגה על מכונית, וכבר עושים לו קורס למניעת תאונת. מה הוא בכלל מבין? מה הרגישות בעקומה כזו וכזו? הוא סך הכל טרמפיס שיושב באוטו וקורא כל הדרך עיתון בשבע. אז מה הוא בכלל? אחרי שאתה, כן, יודע מה, ניצל מכמעט שלוש תאונות, אז אתה מבין מה מדבר המרצה שמה. אבל בדיוק זה קרה לי. אוי, אוי, כן. יש כאלה שפותחים את האתר באינטרנט של התאונות, שיש איזה אתר שמנתחים את התאונות. נהג ותיק, הוא אוהב להיפגש עם ניתוח של תאונות. הוא יודע על מה מדובר. אבל למרות, שלא באתם לפה, לא באתם לפה ערב מתוך איזה מריבה טריה, בתקווה לקבל פתרון, ולישון עם משכבכם בשלום אחרי פיוס עמוק. למרות שלא באתם מתוך כך. אבל אני אגיד לכם את הדברים. נגיד לכם אותו. זה חשוב. בפרט שהמודל הזה הוא שייך מאוד ליחסים של אדם לחברו גם. אבל מכיוון שהשיעור הזה קוראי זוגיות ומשפחה, אנחנו לא נמנע מלומר את זה. אחד מסופות הטורנדו שניזונות מאקלים נפשי לא מאוזן, זה המעגל של כעס, אלבון, נקמה, גירושין. בין אדם לחברו גם, בחדר שלך. כעס, אלבון, נקמה, גירושין. היסודות האנוכיים הם המזון המשובח ביותר לכעס. תבדקו את הכעסים שלנו, נגלה דבר מאוד מעניין. שאני כועס, זה סיבה שהתנגשתי חזיתית ברצון שונה. רוב הכעסים, שוב אני כבר נזהר קצת לא להגיד כולם, אבל שאני יכול להגיד לפחות 98%, רוב הכעסים, השליליים, אני לא בא לדון כרגע על הכעס המותר, כעס הפנים, או לפי הרב קוק, אפילו כעס הפנים בקדושה, יש מציאות כזו. כך הוא לומד מאותו סיפור עם בר כפרה ותלמידיו שלגלגו על זה ולא הוציאו שנתם, שם הוא מסביר את כעס הלב של בר כפרה בקדושה. אני לא נכנס לזה כרגע. אני מדבר על הכעסים של אנשים פשוטים, שהם לא בר כפרה ולא קדושי עליון. פשוטים. וכל אחד צריך להכניס את עצמו בקטגוריה הזו ולפחד הרבה. לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קפדן כשומעי. צריך להיזהר מאוד לא להשתמש בכעס. הכעס הוא בבחינת בית המנוגה. הוא מידה ונטייה נפשית שיש בה המון חיידקים. היא לא בריאה. צריך להיזהר מהשימוש בכעס. הכעס הרגיל, המורגל בין ההמון, הוא נטייה נפשית שנוצרת כתוצאה מהתנגשות חזיתית עם רצון אחר. חוסר יכולת העיכול וההכלה של הרצון האחר כתוצאה מהנוחיות. אני תופס מקום גדול מדי. אני מתפשט רחוק מדי. אני כבר קבעתי את הגבולות מבלי לשאול את חברי עד לאן אני ומאיפה הוא מתחיל. אני כבר השתלטתי על השטח, אתם יודעים. אחד הסיבות פרשת כי תצא, כתוב שמה, שאסור לאדם שנושה בחברו, אסור לו להיכנס אל תוך ביתו לקחת את המשכון. כי מה הנטייה של האדם? מה הנטייה של אדם שיש לו בעל חוב? מה נטייתו לעשות? להיכנס לתוך ביתו. להפר את הפרטיות שלו. לא עולה על דעתו לעמוד בחוץ ולהגיד, לכבד את הפרטיות של הזולת את ביתו. הוא דופק ככה. מגיע לו. יש לו חוב. הזולת כבר לא קיים שיש לי חוב. מבחינתו לתפוס אותו מהגרון ככה. מה זה אכפת לו בכלל? שיש לו עולם משלו, ואישה וילדים. זה לא מעניין אותו בכלל. יש לו עכשיו את הזכות, באה התורה ואומרת, אתה תעמוד בחוץ. הגבול נשמר, למרות שהוא בעל חוב שלך. כמה זה קשה לנו? כמה זה קשה? שיש לנו בעל חוב, לאו דווקא כספי אגב, שמישהו עשה לנו משהו, שמישהו פגע בנו קצת. הנטייה הוא הנטייה היא לתת לו 39 מלכות, ונקלע אחיך לעיניך. צריך לעמוד מכות. כמה יש בכוחו לעמוד? אתה לא יכול לתת לכל אחד 39 מלכות. אתה צריך לעמוד, לשלש. אם אתה תיתן לו, אני יודע, יש בן אדם שיכול לקבל 10 מכות. תיתן לו 11, הרגת אותו. הרגת אותו. הגישה הזו של להכות אותו חזק חזק, היא נובעת מחוסר מסוגלות. חוסר מסוגלות לפתח תפיסה הרמונית של טובים השניים מן האחד. פה נוצר הכעס. יש לי מורת רוח על עצם העובדה שפלוני אלמוני העיז להגיד את דעתו, לדרוש את הגבול הטריטוריאלי שלו, לדרוש את זכותו לחיות בכל המובנים, חיים נפשיים, רוחניים, פיזיים. את זה אני לא יכול לסבול. עכשיו, שאני אנוכי, אני גורם לשני כעס. שאני אנוכי, אני כועס עליו, כי רצונו בא לקראתי, ואני לא יכול לסבול את המפגש הזה. עכשיו, הוא כועס עליי, כי הוא מרגיש מאוים. ייתכן שהכעס שלו יותר צודק, כי הוא מרגיש מאוים. הוא עומד על נפשו. הוא כועס. אחרי הכעס, כשאנחנו נסתכל על המאוים, אחרי הכעס, הולך ומתפתח אלבון. האלבון הצורב הוא תוצאה של אדם שנרגש, מרגיש שנאנס עולמו הפנימי. פלוני אלמוני נכנס לתוך ביתי. פלוני אלמוני חילל את פרטיותי. פלוני אלמוני נכנס לליבה של היותי אני, פרט מיוחד בין הפרטים. הוא לא דרך על הקרקע בקצה הגבול שלי, הוא נכנס לתוך ביתי. הוא פגע לי ברקמת הרצון וזכות הקיום שלי. יש מדרגות בהרגשת האלבון. ככל שחומסים מן האדם משהו יותר פנימי, ככל שהפולש הוא נכנס למקום יותר פנימי, הוא לא רק בסלון הבית שלי, הוא בחדר העבודה שלי, הוא בחדר הכי אינטימי שלי. כשהוא נכנס לשם, סיפר לי חבר, סיפור מזעזע, נגמר בטוב. אותו זוג באיתמר, לפני כמה וכמה וכמה שנים, שנכנס מחבל באישון לילה, 3:20 בבוקר, נכנס לחדר ההורים. שמעתם את הסיפור הזה אולי, לא יודע אם זוכר, לא זוכר. צרות אחרונות משקחות, צרות ראשונות. אבל מכיוון שזה חבר שלי, מבחינתי זה סיפור יחידאי. הוא נכנס לחדר המיטות שלהם. 8 הילדים לא היו בבית. בניסי ניסים הם נשארו את הסבא וסבתא, רחוק בצפון הרחוק. הוא נכנס לשם, מדופן יפה ככה באיזה מגן פיברגלס פה, ברוך השם, בלי חגורת נפץ, עם סכין, עלה לחדר, הזוג ישן שנת ישרים, ובפרעות הוא התחיל לדקור את הבעל. מכיוון שהבעל הוא בעל בשר, אדם חסון מאוד, למרות הדקירות, 16-17 דקירות במספר, בחלקי גוף שונים, בעיקר פה, הוא התעורר, הקיס בבעלה, והתחיל לנהל קרב. הייתה חשיכה מוחלט בתוך החדר, אי אפשר היה אפילו להדליק את האור, כי כל ניסיון לשלוח את היד, או, כן, להתעלם לרגע מהחסימה של הרוצח, הייתה יכולה להיגמר במוות. הוא התרגל לחשיכה, הם עדיין לא. אי אפשר להדליק את האור. כל הקרב התנהל בתוך החשיכה. והוראות שהיו בין האיש והאישה, תקחי את זה, האקדח שם, תקחי את הסכין פה. היא הביאה סכין, והיא דחפה לו את זה במגן פיברגלס. הסכין נשברה לשתיים. הוא בא מסומם כנראה, הוא היה מלא אדרנלין ושצף קצף, בטירוף נורא ביום. והתנהל שם קרב איתנים. הם פתחו את שתי המיטות וניסו להכניס אותו בין שתי המיטות. הצליחו במידה מסוימת. כשהבעל עם גידים חתוכים, עצבים חתוכים, שוטט כולו דם, בכוח אימים שאי אפשר להביא מאיפה הוא מקבל אותו, הוא נזכר בשיעור לתינוקות של בית רבן, שהוא לימד כמה ימים לפני כן על מליקת העוף בנקודת הגרון. הוא יישם את זה על אותו טרוריסט. הוא תפס אותו בנקודה מסוימת כאן, כפי שהוא ראה בהסברים של חכמים. כן? תפס תוך חצי דקה, נפח את נשמתו ונפל מת בתוך החדר. הם כבר לא יכלו להיות בתוך הבית הזה. אמר לי החבר, הוא חילל את קודש הקודשים שלנו. אם זה היה קורה במטבח, זה היה סיפור אחר לגמרי. זה קרה בחדר המיטות. עכשיו, אתם מבינים אדם כזה? זה לא קרה לכם אולי דבר כזה. לא קרה לנו. אבל אפשר להבין אותו, נכון? את מה חיללו לך? אין דבר... אמר לי זה חבר בקיאת ארבע, שהוא היה רגיל בכל פיגוע לבוא ולהריח את הריח של הדם. של הריח של הדם של הפצועים. של ה... הוא היה ביחידת הכוננות, הוא היה בדרך כלל מגיע בין הראשונים למקום האירוע. הוא היה מריח את הריח כדי לעורר נקם. דבר לא פשוט, לא רגיל, קצת מוזר, קצת מרתיע אפילו הייתי אומר. להריח את הריח של הדם זה להריח את הדבר הכי אינטימי שחולל. שפיכת דם. הדם הוא הנפש, דם של יהודי. דבר מוזר. אגב, עד שהוא עצמו קיבל כדור באחד האירועים, קיבל אותו בשוק הרגל. כן, ומאז הוא נעשה אדם יותר שלב, צערנו. יותר שלב, פחות עם הדרלנים, קצת יותר דואג לעצמו, יותר שקט. להריח את הדם, הפיגוע בחדר המיטות. עכשיו תבינו, זה יכול לקרות לנו יום-יום, שאנחנו חודרים לחדר המיטות של בני אדם. אתה פוגע בציפור הנפש שלו. אתה יודע כמה הוא עמל על הסברה שהוא אומר עכשיו בחברותה? ואתה אומר לו שזה טיפשות, אתה אומר שזה הבל, שזה שטות, שזה לא נכון בכלל, מאיפה הוא יקריץ את הדה? אתה נורמלי, תגיד. אתה יודע מה אתה עושה לו שם. עכשיו, יש שני אפשרויות, לפחות, בתגובה של אותו אדם. אם הוא טיפוס נכפה, אם הוא טיפוס חסר אופי, הוא לא עשה שום דבר. הוא פשוט... זה גבר מוכה. זאת אומרת, מקים אותו. זה הדבר הכי מסוכן. אגב, אנשים כאלו צריך הכי הכי להיזהר. לא להביא אותם למצב שהם בעצם נותנים את נשותיהם לפולש. הנה בנותיי, אשר איש לא ידען, קחו אותו. רק תנו לי לעשות חסד פה בתוך הבית, אומר להם לא אותו. תחשבו על הטירוף הזה. קחו את הבנות שלי. רק תנו לי לעשות חסד, להכניס את המלאכים שבאו. תנו לי לתת להם איזה כוס חלב, איזה משקה, איזה אוכל טוב. תנו לי. קחו את הבנות. אם אנחנו יודעים שיש אדם כזה שלא יודע להגן על גבולו, ובקלות אפשר להיכנס למקומות האינטימיים שלו, והוא לא יעשה דבר, פה הכי צריך להיזהר. ויש אנשים כאלו בחברה, ואתם יודעים שיש אנשים כאלה בחברה. הם חיים בינינו. אני יכול לספור יותר מכף יד, פה במקום הזה, לא כאן בחדר, בישיבה הזו, יש כאלו. צריך להיזהר בבני, צריך להיזהר מאוד בגיר יתום ואלמנה. זה בדיוק היסוד של העזרה. שמצוי הדבר ביותר לענותם, אומר רשי. לא רק ביתום ואלמנה זה, יש את האיסור שלא תנו. בכל אחד. אז למה אמר הכתוב ביתם? שמצוי הדבר ביותר לענותם. למה? כי אין שם בעל הבית. היתום הוא חסר אב או אם, האלמנה היא חסרת הבעל האהוב שלה, והגר בא מארץ רחוקה למקום שהוא לא מכיר איש. אלו שלושת האנשים שהמחוזות האינטימיים והכבוד הפנימי שלהם, הוא נמצא ממש ממש במצב רגיש. צריך להיזהר לא לפלוש לעולמם. אבל מה קורה עם אנשים שיש להם עצמאות? שהם נפגשים עם פולשנות כזו, הם משיבים מלחמה שערה. א', כעס, שזה ההתקוממות הנחרצת כנגד הפולש. ב', הרגשת אלבון, אלבון, נא לא לטעות, זה לא רק שנחיתות, זה ההפך הגמור מרגשי נחיתות. האלבון הוא התחושה של חוסר השלמה. כן? חוסר השלמה עם הפגיעה בפנימיותי. חוסר השלמה. אני נחוש להילחם. צרור את המדיינים. האלבון הוא השלב שמכין את המלחמה נגד הפולש. אחרי זה באה הנקמה. הנקמה היא התחה חזיתית של כל המסה של הדימוי העצמי שלי, של הרגשת הקיום שלי בפרצופו של הזולת. נקמות הן מאוד מסוכנות. יש סגנונות של נקמה. אם האדם שעומד מולי הוא ג'לוב, אני לא יוכל. אבל אם אני ארצה לנקום בו, אני אחפש דרכים שמתאימות. אני אנקום בו בסופו של דבר. יש רוצחים שכירים, יש דרכי עקיפין, אפשר גם לשים משהו בכוס, אין שום בעיה. יש כל כך הרבה דרכי נקמה. אז אם אני חלוש ולא יכול להקוט אותו, אני אמצא דרכים עקיפות. גם אריה, איך אומרת הגמרא, גם אריה אפשר להכניס לגור זיקי שלו לתוך כלוב. אני לא אלחם חזיתית עם אריה, אני אעמוד מרחק של חצי קילומטר, ואני אראה בו חץ הרדמה, ואני אקח אותו אחרי זה כמו תינוק לתוך הכלוב. אין לי שום בעיה. אתה חזק ממני, אבל אני חכם ממך. אני אעשה לך נקמה חכמה מאוד, כי אני הכי תופל. ככה היה עושה הכי תופל. נקמות בחוכמה. יונדב, איש חכם, יונדב שמו. הוא לא איש חזק, הוא איש חכם, הוא נוקם בחוכמה. היצע שהוא נתן לאבשלום לשכב עם פילגשי אביו. תחשבו על הנקמה הזו, איזה רשעות, איזה רשעות. אתה יכול על דוד? דוד, יש שרירים יש לו, נתן לך מכה אחת, הוא מפתח לקצה העולם. אני אציע כדי להשפיל אותו, אני אעשה לו, כן? יונדב שמו, איש חכם, אומר רשי חכם להרע. חכם להרע. ואם האדם הזה, הוא יכול להתמודד איתך, הוא יפתח את דלת המכונית, והוא יבוא אליך, יפתח את הדלת, יוציא אותך באמצע הצומת, יכניס לך באבי אביך. מעשים שבכל יום, כמעט, בעולם. השלב הרביעי הוא הגירושין. צריך להבין שהמעגל הזה של כעס, אלבון, נקמה, מתחיל להסתובב בעוצמה. בעוצמה ספירלית, לופתת, שואבת פנימה, כמעט ואין מוצא ממנו. החיים נהפכים לגיהנום עלי אדמות. הפתרון הטבעי בדרך כלל להתגרש. לא כל אחד יכול לממש את הגירושים, כי יש לפעמים אינטרסים משפחתיים, שעבורם כדאי להישאר בתוך עין הסערה הזו, למרות המחיר, שמשלמים עליו בכל יום. מה שקורה בדרך כלל בתוך תאים של כעס, אלבון ונקמה, שלא יכולים להתגרש ולא רוצים, עד יגדול שילה, עד שיגדל הילד, עד שיהיה בן 16, יש להם 16 שנה לסבול אחד לשני, עד שצעיר הבנים יגדל, מה הם עושים באותו הזמן? יש כאלו שהופכים את הזוגיות לזירת גלדיאטורים, פשוט נאבקים ומפיקים איזה תענוג. יש כאלה שיוצרים גבולות מלאכותיים כדי למעט את המפגש כמה שיותר. כמה שיותר. הוא גר בקומה העליונה, הם קונים בית גדול עם 3 קומות. הוא בקומה העליונה, היא בקומה התחתונה. יש לו יציאה נפרדת עם מדרגות, כבש מדרגות למטה. היא יוצאת מכיוון אחר. יש לו מטבח לחוד, או שהוא יודע בדיוק מתי מטבח, מתי לא. הם כמעט ולא נפגשים. יש בזה היגיון מסוים כדי למעט את הנזק. כמה שאפשר, את הכאב, את הצער, ודאי. פשוט נוצרת מערכת יחסים שהיא מלאה בחומות ציניות, שמבטרות את הזוגיות, כן? ולא מאפשרות מגע והתחככות. אפשר להבין את זה. יש כאלה שמוצאים את הפתרונות מחוץ לבית. כל אחד הולך לחפש נחמתו בחיקו או בחיקה של אחר או אחרת. יש המון פתרונות במרכאות למצבים כאלה. פתרון אחר, כמו שאמרנו, גירושים. המעגל הזה שדיברנו עליו כרגע, הוא נוצר, בוא נחזור לדברי ההתחלה, הוא נוצר כתוצאה מנוכחות או חוסר שליטה וריסון של מילוי החוסרים האנוכיים בתוך הנפש. ודאי שיש, לא לבוא לידי כך. ברגע שאני מרגיש שיש התנגשות רצונות, אז אנחנו רוצים לדבר, נתקדם לשם, ודאי שיש, ודאי שיש פתרון. השאלה מה העוצמה? אנחנו יודעים שיש מצבים שאין ברירה. אין ברירה. השאלה באיזה רמה? האם זה 8 בסולם פיג'וטה, או 7 זוגה? תלוי. תלוי מה הרמת השערה. יש שערות שמרימים בתים היסודות. יש שערות שתולשות את הגג, אבל משאירות את שער הבית. יש כל מיני. השאלה מה עוצמה? יש מצבים שבאמת אין ברירה. הדרך הטובה ביותר זה לא להגיע למצבים כאלו. כן. לא להגיע למצבים כאלו. לעקוב אחרי התפתחות הכעס, ולקרוא לזה בשם הנכון. לא להפוך לאידיאולוגיית ההתנצחות עם הזולת, זה הבעיה. כאשר אני נפגש עם רצון חלוק משלי, לתת לו את הכבוד. ואם באתי לידי כעס, לחוש בזה. ולרצות לסלק את זה מעליי. להבין שאני במצב מסוכן. להבין שהכעס הזה, זה יכול להיות חומר מאוד מסוכן שמנו יכול להתפתח אחרי זה המעגל הבעייתי הזה. אבל אם אתה משתעשע, כן, עם הכעס הזה, ואם אתה עוד חושב שאתה צודק, וחברך העיז לעמוד בפניך, חוצפן שכמו, פה אתה מתחיל להידרדר במדרון החלקלק. גם פה אפשר עדיין להציל, אבל כבר נדרשת הרבה יותר תעוזה וענווה. ייתכן שפה כדי להציל, אדם כבר צריך לקבל מכה איך אומרים, מרצפת הבריכה. כן? פה הוא צריך לקבל איזה מכה. כדאי שזה יהיה קצת במקומות יותר קשים, לא בא, כן? אבל פה יש סיכוי להתפקחות. וזה קורה המון. הרבה מההתפקחויות הן מתרחשות כתוצאה מריסוק עצמות שמתרחש בתהליכי כעס אלבון נקם. הרבה מההתפקחויות מתחילות משם. הרבה. אבל עדיף לא להיכנס לזה. עדיף לא להיכנס. כן. זה כל מקרה לגופו, אנחנו לא יכולים עכשיו לבוא ולהגיד, אבל צריך לראות כל מעגל כזה, צריך לראות באיזה שלב של התהוות הוא נמצא. האם השערה היא בתחילתה? האם החדק עדיין לא התחבר לקרקע? ולא רץ על פני המרחב? כן? או שכבר הוא התחבר לקרקע, אבל הוא דל. הוא לא הוזן די הצורך על ידי לחוד וכן הלאה. צריך לבדוק, זה כל דבר לגופו. ועושים את זה, בעניינים של ייעוץ זוגי, עושים את זה, כולי. רוב העניין של הייעוץ הזוגי הוא בעצם בודק את רמת החיכוך שיש, במקרים של חוסר שלום בית, בודקים את רמת החיכוך שיש בין בני הזוג. איפה הם מתמצרים זה בזה, איפה הם מתחברים, ואיפה הם מיצרים זה בזה. בודקים ורואים. יש מצבים שאתה רואה שאין דופק. אין דופק. זה קשה מאוד לקבוע מיטה של זוגיות. זה לא דבר פשוט. הם משתדלים לא לעשות את זה כמעט בכלל. יש יועצי זוגיות שבמצבים מסוימים לא נכנסים לייעוץ בכלל. הם אומרים דבר פשוט. אני לא בא לשפוט אם זה נכון או לא. כשאני מרגיש רמת דופק מסוימת, כך הוא אומר, אני לא מתעסק בזה. לא מתעסק. לא. לא. אז אם תלכו להוספיס, תגמרו את החיים, לא יודע, אני לא מתעסק בזה. לא, יש יועצי זוגיות שכך אומרים. עכשיו, אני לא בא לשפוט אם זה נכון או לא. ואני מקווה שזה לא יקרה לי שאני ירים ידיים אי פעם, כן, ממפגש עם, אני מקווה שלא. אבל אני לא שופט אותם. לא שופט אותם. לא שופט. כשאתם תראו מצבים, טוב, זה לא. אנחנו צריכים באמת לשאוף לנימה אופטימית. אנחנו לא יכולים להימנע, כשאנחנו מדברים על היסודות האנוכיים שבנפש האדם, אנחנו לא יכולים להימנע מלתאר תרחיש אפשרי. צריך להבין, אחוזי הגירושים היום, ולנו זה לא יקרה בעזרת השם. בעזרת השם. כל מי ששומע את הדברים האלו, וכל מי ששומע את הדברים בכלל ברוח, בעזרת השם זה לא יקרה לו. הוא יהיה מצוי במלחמות, אבל תמיד הוא יהיה עם ראש מעל המים, עם תודעה עמוקה וגבוהה של שלום. בעזרת השם. זה יהיה בסדר. אבל צריך לדעת, למרות הדגש האופטימי הזה, אנחנו מצויים היום בסטטיסטיקה של 1-4 גירושים. 1-4. 1-4 פירוש הדבר, 1-4 זוגות מתגרשים וגירושיהן מאושרים ברבנות. זאת אומרת, זה תיקי גירושים שנפתחו. הערכה היא שיש גירושים בלי גירושים. אנשים לא חיים ביחד ולא דיווחו על כך ברבנות. לא פתחו תיקי גירושים, לא חיים ביחד. יש מי שרוצה לומר שזה היום נמצא ברמה, אם לוקחים את הגירושים המאושרים, את הגירושים מבלי פתיחת תיק, וגירושים אמוציונליים בתוך תאים משפחתיים, כמו שאמרנו, שמעגלי כעס, אלבון, נקמה, בעצם עדיין, למרות המעגל, משמרים את הזוגיות, אבל בלי שום לחלוחית ושום לשד. יש רגע שרוצים לדבר על 1-2.5 אחוזי גירושים. זה מדהים. זה פשוט מדהים. זה נוצר בגלל מה שאמרנו פה עכשיו. רוב רובם של הגירושים האלה הם תוצר של המרכיב האנוכי. זה מצבים שאפשר היה להתגבר עליהם בשלבים מוקדמים. אבל לא עשו דבר. והקשר יידרדר אל מותו. זה אחוז מדהים. עכשיו תחשבו על רמת הצער שנגרמת כתוצאה מ... אגב, רוב הגירושים, יש מי שרוצה כך לומר, אולי צריך לבדוק את זה בצורה יותר אמפירית, בצורה יותר מדעית, יותר מאוששת. אבל יש מי שרוצה לומר שרוב הגירושים מתרחשים בין השנה הראשונה לשנה החמישית. למה? כי אילו השנים שהיסוד האנוכי שבנו חוטף את הזפטות החזקות ביותר. היסוד האנוכי נפגש עם האחר, עם רצונותיו השונים, מחשבותיו השונות, הלך הנפש השונה שלו, עם העדפותיו השונות. למרות כל הניסיון שלנו לפני הניסויים לתאם עמדות, ורשימת המקולת שלי, ברוך השם, עשיתי על כמעט כולה וי, זוהי. אבל פתאום, מתעוררים לניסויים, והיא מספיק, מרגישה מספיק חופשייה בתוך הניסויים, כדי לגלות פנים חדשות שהוא לא מכיר בחור. אלו כל הלווים שלה, לא ההנים, וענתה אישה אמן אמן. לא, זה הלווים שלה. הלווין האלו מאוד מתמתנים, אגב, באופן בלתי מודע. זה לא שהיא משחקת אותה. אגב, גם אתה עושה את אותו דבר. צריך להבין שתחילת ההיכרות, כן? ודאי שיש מצבים שכבר רואים שיש דברים שונים. אבל העצמת הניגודים היא בעצם מתרחשת בתוך הזוגיות עצמה. בתוך מפגשי החיים. שמה. כל אחד אומר את האני מאמין שלו. ובעל כורחנו. אנחנו מוצאים את עצמנו עומדים מול השוני המודגש של הזולת. לכן, רוב הגירושים מתרחשים בחמשת שנים הראשונות, כאשר רוב רובם מתרחשים בשנה הראשונה והשנייה. דווקא בזמן שנקי יהיה לביתו. בשנה הראשונה והשנייה. זה לא קורה בשנה הראשונה והשנייה אצל זוגות דתיים. לא קורה. כן? לא קורה בשנים הראשונות, זה יכול לקרות בשנה הרביעית החמישית, כי יש המון איפוק וניסיון נוסף, כל המושג של שלום בית, כל המושג של ניסיון נוסף, החברה, יש איזה מיסוד בתחום הזה, כן? כל הניסויים זה מושג שהוא עדיין שייך לנורמה חברתית, כן? הפירוד, הגירושים, זה לא דבר פשוט בחברה שלנו. לכן זה משמר את עצמו. זה יכול להתפרץ בשנה הרביעית החמישית, במצבים יותר כפייתיים של נישואים קתוליים, למחצה, לשיש של רביע, זה יכול להתרחש בגיל 60. בזמן האחרון יש גירושים בגילאי 50-60. ואתה משתומם על הדבר. איך זה קרה? אתה רואה שיש איזה זמן עומק. אתה רואה שבעצם יש תרחישים תת-קרקעיים. הזוג בפרהסיה הוא לגמרי אידיאלי. אתם לא מכירים את הסיפורים האלה? איזה זוגים היו? בגיל 40, 50, 60, פתאום מתרחש פיצוץ. תהליכי עומק, סמויים מן העין, בחלקם אפילו מהזוג עצמו, ודאי וודאי שמהסביבה. פשוט פורצים על פני השטח ויש פיצוץ. זה מאוד מפתיע. בגילאי, זה גילאים מאוד מתקדמים. צערנו בזמן האחרון אנחנו פוגשים את זה יותר ויותר. תהליכים שלא התבררו די הצורך. זוגיות שלא נפתחה לייעוץ. גאווה. חוסר רצון בתיקון אמת. חוסר יכולת להכניס גורם שיביט מבחוץ אל הדברים וייתן דעה. שמה ידעו שאנחנו לא כל כך מוצלחים. הילדים יסבלו מזה בית ספר. הדימוי העצמי שלנו ירד. ואם אתה רב ותלמיד חכם, איך אתה יכול ללמד על זוגיות? אם אתה תספר מה רוכש מתחת לקרקע שלך. מי ישמע את דבריך בכלל? מי יקבל ממך דברי תורה שאתה עצמך לא שפוי בתוך ביתך? אנחנו עוד לא יצאנו מהארון בעניין הזה. יש פחד גדול. נספר את זה. אבל זה לא נגמר בגירושים. כי ככל שהגירושים מתרחשים בשלבים יותר מאוחרים של החיים, זה כמו שחותכים אצבע ממקומה. הרי עם כל הבעיות שיש בזוגיות לכם, שהיו בזוגיות, אתם מקושרים. מספיק שהכין לך צלחת מרק אחת, ואכלת אותה בתיאבון, בעל כורכך אתה מתחבר אליה. יש כל כך הרבה אירועים הדדיים, אירועים הדדיים בתוך הזוגיות, וגם בזוגיות קשה. יש אירועי. קוראים דברים בין בני הזוג שמחברים, לא רק מנתקים. אנחנו דיברנו על מעגלי הניתוק, אבל קוראים דברים שמחברים. האישה הזו, היא עשתה למעני המון. היא ילדה את ילדיי, היא גידלה אותם, היא הרעיפה עליי חום במצבים מסוימים, גם בתוך המלחמה עצמה. כשבאתי הביתה, מיטה מוצאת, סלון מסודר, היה בסדר. היא עשתה דברים רבים, שאני לא יכול להתעלם מגרעין הטוב שיש בהם. והדבר הזה בהכרח מחבר חלקים מסוימים שבאליה. יוצא פה דבר מאוד מעניין, שהגירושין זה בעצם חיתוך של איבר, שלמרות שצריך לנתק אותו כדי ששאר הגוף יוכל לחיות, אי אפשר שהאיבר הזה עדיין לא מחובר בנימים דקים לגוף. וצריך הרדמה כללית כדי להוציא אותו. ויתרה מזאת, שחותכים את היד, מספרים יודעי דבר, שמרגישים כאילו היד קיימת עדיין. זה אחד ההשפעות המסוכנות ביותר של גירושין, בשלבים מאוחרים. אבל גם בשלבים מוקדמים. מספיק שהתארסתי עם אותה אישה, והחיבור הנשמתי כבר התרחש, והיינו מתחת לחופה, ויחסי אישות היו, זה כבר יוצר חיבור. יש מדרגות בין גירושין בחודש הראשון, לשנה, לשנתיים, ל-20 שנה. אבל גירושין בהכרח הם חיתוכים של איברים. ואתה מדמם. אתה מדמם. אתה מתחיל לחשוב עליה. ויהי אחר הדברים האלו. זכר המלך אשר עשה לבשתי אשתו. בוא הנה, הוא הרג אותה. הוא לא נורמלי. האישה הזו עשתה לו נחת רוח כזו. הבשתי הזו, היא אהבה אותו. אז מה אם היא סרבה לבוא לפני השרים שיראו את יופיה? אז מה? האישה הזו תרחה למענך. היא תומכת בך, דוב פרסי כבד ומסורבל, שלא שייך לזרע המלוכה. היא מזרע המלוכה. איך היא מסוגלת לסבול לא מיוחס שכמוך? אתה שאלת את עצמך את השאלה הזו פעם אחשורוש. אתה צריך להריץ אותה כל ימיך. בגלל איזה גחמה מטורפת של רודן פרסי, הוא הרג אותה. אחרי הדברים האלה, זכר המלך אשר עשתה לבשתי אשתו. נוסטלגיה, ייסורי מצפון. הוא צריך להרגיע את עצמו עם איזה יפהפי עכשיו, שתחליף את מקומה, להתנחם, להשקיט את ייסורי המצפון שלו. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו, ביחסים שיש בינו לבין חברו. גם כאשר הוא נאלץ להיפרד מחברו, הוא יזכר בכוס הקפה שהוא הכין לו, שהוא אמר לו, אחי, כוס קפה? כן, שתיים סוכר. הגיש לו את הכוס קפה, נתן לו, חבוד, אחי, בירכת, הוא אמר, אמן, אמן, והמשכתם ללמוד. כשנפרדתם, הדברים האלה יזכרו. שהיית כפוי טובה, שישבת לו רעת החטובה, אתה כבר לא זוכר את הדברים הטובים שהוא עשה לך, ולא זכרו את חוכמת המסכן ביום ההוא. למה לא לזכור את זה? הגירושים הם יוצרים כאבים נפשיים לפשוטים. אני מכיר סיפורים כאלו. במסגרת העיסוק שלנו בדברים האלו, אני ראיתי נישואין של 20 שנה שמתפרקים. ראיתי בעל מיוסר, שגם אחרי שהוא התחתן, הוא מתקשר אליי בשעות מאוחרות של הלילה. אני אוהב את אשתי הראשונה. התחתן. אישה שנייה. מה אני אעשה? אני משווה, ואין לה את זה, ואין לה את זה. מה שעל אשתי זאת... יש מושג שנקרא אבלות בגירושין. זה מושג פסיכולוגי, הפסיכולוגיה העכשווית. אבלות. כמו שיש אבלות על מת, יש אבלות על אישה גרושה. זה לא פשוט. זה לא רק רע כל היום. יש פה הרבה טוב. יש אבלות של שנה, יש אבלות של שנתיים. היית נשוי 15 שנה, אתה צריך 3 שנים של אבלות. שנתיים וחצי של אבלות. מיוחד, כן? הכל קשור, הכל תלוי כמובן במידת הקשר שהיה ביניכם. גם הקשר הלא מודע, שהוצף בערימות של זבל, של כעסים, אבל הקשר הלא מודע שקיים, הוא מורגש בזמן החיתוך, וצריך תקופה של אבלות. החוזרים שוב להתחלה ואומרים, המעגל המסוכן הזה הוא תולדה ותוצר של חוסר שליטה באפיקי החוסרים הנפשיים. ואז אנחנו באים סוף סוף לקרוא להם בשמם, ולהגיד את הדברים הבאים. אנחנו צריכים פה, נגיד את זה. נגיד את זה, פעם הבאה נדבר על זה יותר. נקרא להם כרגע בשמם. מה? נקרא להם בשמם. לא, זה גם לא טוב להמיס יותר מדי. בסך הכל אנחנו, אם אנחנו מספרים פה בדיחות, אז אפשר שעה שלמה ככה לשבת בכיף, ככה בלי, אבל זה קשה. זה לא קל. אני יודע שזה לא קל. זה דברים שהם, זה בירורים שהם, זה ביופסיה של החיים. זה לא פשוט, זה לא פשוט. זה לא עולם מושגים שאנחנו... זה דבר קשה, צריך להחזיק ראש, צריך... לא רוצה להכביד יותר מדי. אבל אנחנו רק נקרא לדברים בשמם. שלושה אפיקי חוסרים, שהם למעשה מילויי החיים. כמו שאמרנו, כל חוסר הוא כמו פה. כן? של גוזל, של נשר. כן? כל מן. כי כל חוסר כזה, הוא מבטיח את הקיום של האדם ברמה אחרת. והקיום של האדם שנבחן אותו, את שלמותו של הקיום, אנחנו נמצא אותו בשלושה אפיקים. גוף בריא. כל החוסרים שמופקדים, או הרגשת החוסר, שהיא בעצם מושכת את היסודות החומריים כדי להשלים את הפיזיקה שלנו. נפש בריאה. הרגשת הקיום, הרגשת הקיום הפרטי שלי, אני אהוב, אני מקובל, מתחשבים בי, מכירים בי, זה המישור הרגשי. החוסר הפיזי הוא מושך את ההשלמות הפיזיות, אכילה, שתייה, יש חוסרים פיזיים ברמות יותר מגוונות. אבל הדברים הפשוטים, אכילה, שתייה, בית, כן, כלכלה, כל הדברים האלה. כן? ברמה הזוגית, יחסי אישות. הדורות הבאים, גופות חדשים לעולם, כי בלי הגופות החדשים אין קיום. זה גם שייך למישור הפיזי. יש את המישור הרגשי, שהוא צורך עז באדם. ואם לא מספקים אותו, מה צריך גור הגורילה? זה דבר ידוע. כן? בטבע, שיצורים חיים בטבע, במיוחד בפרימיטים המשוכללים, שיש בהם מערכות רגשות מפותחים, פילים, קופים, כן? חיים יותר נחותים, שם לא צריך את האימהות לאורך זמן. כן? צרעות, חרקים, זה לא שייך, אבל ביותר מפותחים, מוח יותר מפותח, שם, אירועים, שבלדות הם לא מקבלים את הטיפול, שהאימא, כן, רואים את זה אצל פילים, עכשיו בכלל חוקרים תופעה מדהימה ומפחידה במונחים של חוקרי טבע. כן? יש תופעה מדהימה בעשור האחרון, שפילים מתחילים להיות תוקפנים. לא יודע אם מישהו קורא את זה, או שמה על דבר הזה. פילים מתחילים תוקפנים. ממש תוקפנים, כמו אדם עצבני שמכה, מכה, פשוט תוקפנים, דבר שלא הוכר בטבע. בדקו ומצאו שהפילים התוקפנים זה יתומים, שאימותיהם ניצודו על ידי ציידים, והם גדלו בלא אימא. שמכיוון שבלהקות של פילים וגם קופים, יש מערכות חברתיות מופלאות. פיל כזה, שאין לו אימא, הוא מאומץ על ידי פילה אחרת. אבל זה לא כמו אימא שלה. ואומרים היום שהפסיכולוגיה של הפיל היא קרובה לפסיכולוגיה של אדם. שהוא חווה יתמות ומשתבש. אבל בניגוד לאדם, שיכול לשדרג עצמו בחירה חופשית ולהתחבר לאלוקים, פיל לא יכול. ואז הוא נשאר רק עם החיסרון של היתמות, מבלי יכולת לחפר עליה, או להיבנות ממנה, או להתרומם מעליה. ואז מתחילות להתפתח התנהגויות, הפרעות התנהגותיות, שאחד מהם זה תוקפנות אדירה. ויש אומרים שהם תוקפים את בני אדם, כי הם יודעים שבני אדם הרגו את אמם. זה לא דברים שהם מוכחים, אבל בכלל, פילים זה יצורים מאוד מאוד נבונים, עד כדי כך שיש כאלה שאומרים שאפילו פולחני דת יש להם. האופן המוזר והלא מובן שהם מתנהגים כלפי עצמות של פילים מתים, הוא גורם למדענים לחשוב היום שיש להם שולחן ארוך של דיני אבלות. בדבר, לא, זה לא צחוק. לא מבינים למה הם עושים את מה שהם עושים. אבל כל הצורה שהם מגפפים את העצמות עם החדק, ויש התנהגויות מאוד, זה לא פשוט. זה לא פשוט. מה חווים ילדים מגירושים? תחשבו על זה. דיברנו על גירושים מקודם. מה חווים ילדים? אבל לא ניכנס לזה כרגע פנימה. דיברנו על הנזק שנגרם לזוג עצמו, שנקרא על ידי הגירושים. מה חווים הילדים חסרי אונים, שהם לא יכולים, הם לא יכולים, אין להם אמצעי. עכשיו הם חווים את שלב המילוי. הם מתמלאים עכשיו בחוסן הראשוני. פתאום הם רואים זוג שנפרד. תחשבו על ההשפעות שיכול להיות, אבל מכיוון שוב, שיש תקווה ויש תשובה, גם ילדים כאלה יגדלו, על ידי ליווי מתאים וכו', גם הם בעזרת השם ייבנו, ייבנו. אז השלב הרגשי, זה אותו חוסר שאנחנו מרגישים בתוכנו, שדורש מאיתנו, שואף, מתאווה, להרגשת חמימות, התחשבות, הבנה, קבלה, שיקבלו אותנו. אנחנו רוצים חום, אנחנו רוצים כמו שאנחנו רוצים, ודאות של קיום פיזי, אוכל, מים, קורת גג. לא פחות מזה, האורגניזם הנפשי שלנו צריך את החמימות. כמה חשוב לכל אחד מאיתנו שבבוקר יגידו לו שלום, שלא יתעלמו ממנו. זה צורך הכרחי שבלעדיו האדם לא יכול להתפתח. והחוסר השלישי, הוא חזק, הוא אדיר, הוא יסודי, הוא החשוב מכולם, אבל הוא הנרמס מכולם. זה הצורך הרוחני. זה אותו מעווה נפש פנימי של האדם להיות מעל הקיום הפרטי, הפיזי והנפשי שלו. צורך רוחני. אלו שלושת הכוכבים על הבמה הנפשית של האדם. ואין יום מימי האדם ששלושת הכוחות האלה לא פועלים. אבל ביחסי הרכבה שונים. ופה פעולת הבחירה של האדם, איך הוא יסדר את היחסים שביניהם. איך הוא יסדר את היחסים שביניהם? מי יהיה בראש? את מי אתה שם בראש? ככל שאנחנו מצליחים להעביר את הנטייה הרוחנית לקדמת חיינו, ככה גם הנטייה הפיזית והנטייה הנפשית מקבלים את שלהם, אבל לא יותר. ואז נבנית מערכת יחסים ביניהם שמאפשרת לאדם להיות טיפוס ויצור שמדמה לבוראו. האוכל שהוא אוכל והמים שהוא שותה לא משמשים כדי להרחיב את האנוכיות יתר למידה. החמימות שהוא מקבל, הפינוק שהוא מקבל, לא משמשים כדי להפוך אותו לנהנתן. ולפורץ גבולות של הזולת. אבל זה רק שהמימד הרוחני, יש לו את הנוכחות המתאימה שלו, וזה כבר משחר ימיו של האדם. אם יש לו הורים שהם אנוכיים, והם מפתמים אותו, בלי אומר ובלי מילים, בעצם התנהגותם, מפתמים אותו ביסודות הפיזיים והנפשיים בלבד, הילד הזה, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה יעשה הבן ולא יחטא? שוב, היסוד האופטימי מלמד אותנו שתמיד תמיד יש תשובה. ודאי שיש תשובה. אבל אנחנו צריכים להשתדל. שהילד יגדל עם מרקם יחסים מאוזן של היסוד הפיזי, הנפשי והרוחני. אומר רבי נחמן, שטוב שהילד התינוק ישמע את הצלצול של מטבעות הצדקה בשעה שאביו שם את הצדקה בפנים. הצלצול של מטבעות הצדקה הוא כבר מעורר לחיים את היסוד הרוחני. למרות שהנער נער והילד ילד ועדיין חוץ מאשר לנוק מפתמת אמו ולהתעורר שלוש פעמים בלילה ולא לתת לאמו כבר לישון שלושה ימים, הוא לא הרבה עושה. אבל כבר היסודות הרוחניים שבו על ידי צלצול מטבעות הצדקה, היסוד הרוחני מתעורר. שהילד הזה יגדל, ושהוא יגיע לבר מצווה, הוא יהיה כאומן וכלי מלאכתו בידו. היסוד הרוחני יתעורר לחיים ויתפוס את מקומו בין שאר הצרכים. וכמובן, בלימוד תורה, בחדר, בשימוש דמויות אציליות, כדוגמת רבו ואביו וחבריו, חבר ליראת שמיים, היסוד הרוחני יתפתח עוד יותר. בצורה כזו יש להבטיח שכל ההתנהלות שלו היא תיצור מערכות יחסים הוליסטיות, אורגניות, כלליות. הוא יחבר את הכל בעצם מציאותו, בכל פעולה ופעולה שהוא עושה. וגם בחיי הזוגיות שלו, המימד הפיזי בינו לבין אשתו, יהיה מימד ופעולה של השכנת שלום. לא תאוות בשרים מטורפת וחסרת רסן, פגנית כזו, טבטונית כזו, מלאה בתאווה ויצרים, שערת יצרים, לא, לא, לא. זה יהיה כמו נשיקת האם את בנה. זה יהיה נשיקת רוחה ברוחה. זה יהיה חיבוק של נפש את ראותה. אבל ככל שנשמע את היסוד הרוחני, חדר המיטות בתת נהפך לחדר המיטות בתו. וישנאה שנאה גדולה יותר מאהבה אשר אהב אותה בתחילה. יחסי האישות נהפכים לבית קברות, למילוי תאוות גס והולל, להתיישנות מחרידה בין איש ואשתו, ואחרי זה הולכים לחפש את הזרה, את האחרת, את האולטימטיבית. זה יכול להגיע לזה. היסוד הרוחני מבטיח שכל מילוי החוסר הפיזי והנפשי בינו לבינה תמיד יעלו בקנה אחד עם הממד הכללי. קשר ילך ויתפתח, תהיה יותר ויותר אהובת נפשו, יותר ללמד להכיר את רצונותיה השונים והחלוקים ממנו. ירצה בשמחה גדולה להעניק לה עד שהם יגיעו לשלום הציפור. שלום הציפור הוא בנוי מהאיזון בשלושת היסודות. שלום הגדרה, איזון פחות. שלום הנהר, שליטה של היסוד הפיזי והנפשי. הוא מוליד את שלום הנהר. נעצור כאן. ברוך אתה, אדוני.